אני מצטער שרב המשטרה היה צריך לדחות. יחד עם זה אני שמח על הפגישה בינינו. סוף הפרשה שלנו, משפט מאוד מאוד ידוע, ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה הכוונה? ברור שאי אפשר לעשות אם לא יודעים. מה הכוונה נעשה, נקיים את המצוות, ומה הכוונה נשמע? מילה אחרת למילה נשמע, מה היינו בוחרים? אומרת הגמרא בשבת, אמר רב לזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רע זה שמלאכי השבת משתמשים בו? שנאמר, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. ברי שעושי ואדם לשמוע. הם היו בבחינת מלאכים. גם המלאכים זה נעשה ונשמע. אז הם היו בבחינת מלאכים ועל זה הם מקבלים כתרים. דבר שהבשמה היא בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע. ירדו סבך ריבו של מלאכי השרת וקשרו לכל אחד מבני ישראל שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מה ההקדמה הזו מסמלת? מה כל כך מיוחד? למה הם זוכים לשניים? אם ההקדמה הייתה מיוחדת, זה זכו כתר אחד על ההקדמה. מה עומק הפשט פה? מה הדמיון למלאכים? ומה זה בא ללמד אותנו? והשאלה הנוספת, אם הם נמצאים בדרגה של מלאכים, הם כל כך רוצים, הם מקדימים נעשה למשמע, שאני צריך להבין את העומק של זה, אז למה כתוב מיד אחר כך באותה גמרא שקפה עליהם הר כגיגית? לא צריך לקפות את מי שרוצה. וכמובן, השאלה שאנחנו תמיד שואלים כשאנחנו לומדים את הפרשה, מה זה בא ללמד אותנו? בעבודת השם שלנו, בהתפתחות שלנו פה בישיבה, מה אנחנו צריכים ללמוד מהקדמת נעשה לנשמע? אני מבקש להביא שלושה הסברים. כל אחד מסביר אחרת את המילה נשמע. כל אחד מסביר אחרת את עומק ההקדמה. ונבין לפי כל הסבר והסבר מה זה אומר לנו. אני מבקש להתחיל דווקא בבית הלוי. כי אני חושב שדבריו מאוד מאוד קשורים להוויה של המושג ישיבה. ונראה לי ויובן, למה אמרו ישראל נעשה ונשמע, ולא נשמע ונעשה? נעשה, אבל קבלה על קיום המצוות. ונשמע, אבל קבלה על לימוד התורה. אז אמרתי שכל אחד מסביר את המילה נשמע. לפי הרב סולובייצ'יק, לפי בית הלוי, נשמע פירושו נלמד תורה. אנו מקבלים עצמנו להגות בתורה. נעשה הכוונה, אנחנו מקבלים עצמנו להיות אנשי הלכה. לקיים את התרי"ג מצוות בדקדוק. לדעתי לא מסביר את ההקדמה, למה הם הקדימו, למה הם שינו את הסדר, אבל זה רק מסביר קודם כל מה פירוש המילה נשמע. נשמע הכוונה נלמד תורה. קבלה ללימוד תורה. והנה ידוע, בלימוד התורה הוא משני פנים. שתי פנים ללימוד התורה. אחד, כדי לידע איך ומה לעשות. ואם לא ללמוד, הרי לא יקיים ולא המארץ חסיד. אבל יש פן אחד בלימוד התורה, הפן הפרקטי. אני לא יודע מה זה לוחות נטילת ידיים, אני לא יודע ליטול ידיים, נכון. אני לא יודע מה זה לוחות שבת, אני אעבור על איסורי תורה. אז המטרה היא, לימוד התורה הזה הוא לימוד פרקטי, לדעת מה עושים. אבל יש צד נוסף בלימוד. מצוות עשה לעצמו. גם ישראל צריך ללמוד ללכות קורבנות, למרות שהפעם הוא לא יקריב, הוא לא יהיה כהן. יש פן שני בלימוד התורה, עצם הלימוד, לוקח את אותו חלק אלוק הממעל, מגדיל אותו, ההתמודדות כל הזמן שיש בין רוחניות לגשמיות, בין רוחניות לתאווה, לימוד התורה, האגות בתורה, העסק בתורה, לכן זה נקרא עסק, כולך בתוך זה. זה יוצר מציאות שהרוחניות שבך גדלה, ואתה נהיה אדם רוחני יותר, אדם טוב יותר. וזה לא על מנת להיות פרקטיקה, לדעת מה עושים. זה על מנת שזהו קרבת השם. השם הוא כולו רוחניות, ככל שאתה תהיה מלא ברוחניות, אתה מתקרב אליו. כמו מה הוא רחום, מה אתה רחום, מה הוא חנון, מה אתה חנון. מה הוא רוחני, אף אתה תהיה רוחני. ואתה נהיה רוחני על ידי לימוד התורה. וזהו דעית במנחות, שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. כגון אני שלמדתי כל התורה כולה. אז אני כבר יודע מה עושים, למדתי את כל התורה כולה. האם מותר לי ללמוד חוכמה יוונית? תשובתו הייתה, צא ובדוק שעה שאינה יום וללילה. והגית בו יומם ולילה. אז אם יש שעה שהיא לא יום ולא לילה, אתה יכול ללמוד חוכמה יוונית. אבל אני כבר יודע מה עושים? לא, אתה צריך ללמוד לא בשביל רק לדעת. זה אתה כבר יודע. אתה צריך ללמוד כי עצם בית והגית בו יומם ולילה הופך אותך להיות אדם רוחני, נעלה, מדבק בהשם, קרוב אליו. והנה, אם היו אומרים ישראל נשמע ונעשה, נלמד תורה ונקיים מצוות, היה במשמעות קבלתם רק עול מצוות, אלא שמוכרחים ללמוד קודם כדי שידעו איך לעשות. והיה נשמע ונמשך כמבוא לנעשה, והנעשה הוא התכלית. אז אם היו אומרים נשמע, נלמד תורה וכן מצוות, אז היה רק הפן של הפרקטיקה. וכן, אנחנו נלמד תורה כדי לדעת מה עושים. אבל כשהם אמרו נעשה, זה כבר כולל את לימוד התורה ההלכתי, כי בלי זה הם לא יכולים לעשות. אז זה כבר נמצא בתוך זה. מאליו מוכרחים ללמוד קודם. ואחר כך כשאמרו נשמע, הרי נשמע תכלית בפני עצמו, שגם הם לא יצטרכו ללמוד כדי לדעת מה עושים, ילמדו מצד עצמו. לכן זה דומה למלאך. מלאך אין לו תאוות, מלאך כל כולו רוחניות. כשבני ישראל אמרו, הם כאילו אמרו ככה, נלמד כדי לדעת מה לעשות, נעשה ונלמד כדי להיות רוחני. זה הכוונה של המילים נעשה ונשמע. נלמד לדעת מה עושים, מקבלים לעצמנו לדעת מה עושים, מקבל עצמנו לעשות ומקבל עצמנו להיות רוחני על ידי עסק התורה שהופך את האדם להיות רוחני. וגם דברים שהם לא הלכתיים בכלל והם לא קשורים לפרקטיקה. ולכן הם קיבלו בית כתרים ולכן הם דומים למלאכים. אני חושב שהנקודה הזו של בית הלוי בהסבר של הקדמת נעשה לנשמע מאוד 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 מהותית להבנת המושג ישיבה. ישיבה הוא לא רק מקום פרקטי, הוא לא רק מקום שאגיד לך איך תתנהג בעוד 20 שנה. אי אפשר להקיף את כל המקרים. המקרים הם מאוד מסובכים, שונים מאדם לאדם. ואין מטרת הישיבה כמו רופא שאתה בא אליו, כותב לך שני אקמול, שלוש אספירין, לך, אתה לא מבין למה זה עובד, אבל תעשה את זה, נגמר הסיפור. זו לא מטרת ישיבה, להיות פרקטית. מטרת ישיבה, וגם לימוד הלכה. מטרת ישיבה, הוא שאותו חלק אלוקה ממעל שנמצא בך, שהוא כבול, ובמסורות אתה תפתח אותו, והוא הדומיננטי, והוא זה שישלוט בך, ותגיע למדרגה שאתה שואל את עצמך על כל החלטה בחיים בצורה אוטומטית, מה השם רוצה, כי הרוחניות זה מה שמדבר אליך, זה מה שבורר בך, זה מה שמחיה אותך. אבל מטרת הישיבה היא להפוך את הניצוץ ללפיד. ולא רק להיות פרקטית. לא עכשיו לבוא ולהסביר לך איך תחגוג את פורים בעוד 20 שנה. ולמסור אצלך כזה צמאון לקודש, שאיפה לקודש, שאתה כבר תדע לבד איך אתה חוגג את פורים בעוד 20 שנה. והקודש ילווה אותך גם כשתהיה נשוי וגם כשתהיה עובד, הוא ילווה אותך כל הזמן כי הוא חלק ממך. כי זו המטרה. ולשם כך דרוש בישיבה, וזה מה שדיברתי אתמול, חלק מהציבור, טוטליות לתורה. כי זה לא שאלה של ידע. זה רק בא על ידי עמל. העמל הוא זה שהופך את הניצץ ללפיד. וזה בדיוק הנקודה שנעשה ונשמע. נלמד את התורה לא רק כדי לדעת איך נותנים ידיים, שיש לו כך חשיבות עצומה, ולא רק כדי לקיים שבת, אלא התורה היא שמה חיים. היא הופכת אותי לאדם רוחני, אז יש לה ערך בפני עצמו, ולא רק כהכנה להלכה. ולכן הנשמע, הכוונה נלמד תורה, לפי בית הלוי, וזה בא אחרי הנעשה, כי הנעשה כבר כולל את לימוד התורה כדי לדעת מה עושים. יש בך נפלא. גמרא אומרת, בני ישראל גולים מארצם. דיברתי היום בבוקר על הכאב, על הנורא, נורא, נורא, שיהודים נרצחים בארץ ישראל בגלל שהם יהודים. אמר רב יהודה, בגלל שלא בירכו בתורה תחילה. מה הכוונה? בגלל שהם לא אמרו ברכת התורה, לכן הם גולים מארץ ישראל. אומר הבך, ואיכה לתמוע טובה, למה יצא כזאת מלפניו להנישם בעונש גדול ורם כזה, שלא ברכו בתורה תחילה? על זה גולים מארץ, לכאורה עבירה קלה. תשמעו טוב רבותיי. ונראה דכוונתו התברך מעולם הייתה, שנהיה עסקים בתורה, כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. הנה המשפטים, הנה המטרה. תתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. זה מה שאמרתי שהניצות נהפך להיות לפיד. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל. כדי שתדבק נשמותינו וגופינו ברמח איברים ושסה גידים. ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה. ואם היו עוסקים בתורה לכוונה הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך. והייתה השכינה ממש בקרבה. כן? זה הרוחני. השכינה מדברת מתוך גרונך. היא תעודת זהות שלך. אתה רוחני. כי היכל השם המה ובקרבה ממש הייתה השכינה קרובה דירתה, וממילא הארץ כולה הייתה מהירה מכבודו. והיה קישור לפמליה של מעלה ולפמליה של מטה. אדם שרוחני הוא מקרין תורה. אז ארץ ישראל הייתה מתמלאת קדושה. אז היו גולים הארץ. אתה יודע מה הכוונה שלא דרכו בתורה תחילה? הכוונה היא שנמדו את זה כמו מקצוע. במאמר מוסגר, עכשיו שאחת הבעיות, לא אומר שזו הבעיה המרכזית, אבל אחד הדברים שלדעתי צריך לשנות, ואני לא נכנס עכשיו איך, אני חושב שבישיבה התיכונית כשלומדים מקצוע ומקצוע 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 ולומדים גמרא או תורה ולומדים את זה בדיוק באותה שיטה, יש צלצול קודם וצלצול אחר כך ומבחן וציון וכל הדברים האלו שממותקים בדיוק מלימוד מתמטיקה ופיזיקה, זה הופך את זה למקצוע. תורה היא תורת חיים, היא לא מקצוע. פעם בית ספר מסוים ביקש ממני לבוא לתת יום עיון אצל המורים, איך מעייבים את לימוד התורה. לא רציתי, אבל הם ממש התחננו, אמרתי אני מסכים. אבל אמרתי שאני רוצה שיעשה ניסיון קודם. שיביאו איש וידאו, יצלמו שיעור מתמטיקה, יצלמו שיעור בגמרא, לא יצלמו את הלוח כדי לראות מה החומר, לא את הספרים ולא יהיה קול של המורה, ולא יצלמו את המורה, רק את המבטים של התלמידים. אם השיעור מתמטיקה ושיעור גמרא נראה אותו דבר, אז יום עיון אחד לא יספיק. צריך הרבה יותר. כי זה לא מקצוע. כי הרב הם צריכים ללמד אותו לא כמקצוע. עכשיו אני לא אומר שבכל מקום זה מקצוע, ואני לא מקטרג חד ושלום על הישיבות התיכוניות, כל מקום יש את האפיון שלו ועושים עבודת קודש. אני רק מאיר את הנקודה הזאת. אתה יודע למה גלו? כי התייחסו ללימוד הגמרא כמו מקצוע. אז הפרקטיקה הייתה, אבל זה לא יוצא את הנפש. ממילא זה לא יקרין קדושה. ממילא לא הייתה קדושה בארץ ישראל. כן, כשאין קדושה בארץ ישראל, אז גולים מארצם. לכן יש לנו פה תפקיד אדיר. וכשאני עושה לעצמי חשבון נפש, אז אני צריך לשאול את עצמי, האם מהחודש שעבר לחודש הזה, אני מרגיש שנהייתי רוחני יותר. היום בא אליי תלמיד. שאל אותי איך יודעים שהשם הוא מקור הטוב. הסברתי לו, שכל חולשה שקיימת באדם, וכל אחד מאיתנו יש לו חולשות, נובעת מכוח התאווה. הרוחניות היא רק טוב. כוח התאווה יוצר את החולשות. זה הכוונה, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הם יוצרים את החולשות שמוציאים אותו מלהיות מי הוא שצריך להיות. והכוונה מוציאים את האדם מן העולם, מהפוטנציאל שלו, ממי שהוא צריך להיות, אדם רוחני. מכיוון של הקדוש ברוך הוא אין גוף, אין לו תאוות. ממילא יש לו רק רוחניות. ממילא הוא מקור הטוב. כי כל חולשה שגורמת שיהיה לא טוב, נובעת מתאווה. אין תאווה, אז ממילא יש רק טוב. ככל שאדם הוגה יותר בתורה, והרוחניות שלו נהפכת להיות התמונה המרכזית, והגשמיות נהפכת להיות רק המסגרת הדקה מסביב, שהיא חשובה בפני עצמו. כבר הבאנו כמה פעמים אנשי קודש טיולי, לא מלאכים. אלא דומה למלאכים. לכן כשבני ישראל אמרו, אנחנו רוצים להיות רוחניים, זה הכוונה של המשפט, נעשה ונשמע, נלמד תורה לא רק בשביל הפרקטיקה, אנחנו רוצים להיות רוחניים. הם דומים למלאכים, המלאכים אין להם גוף, הם כולם רוחניים. לשם אנחנו צריכים להגיע. וכל אחד מהיושבים פה יכול להגיע לדברים האלה. אם יש טוטליות של תורה, טוטליות של ישיבה, אם יש עמל, אם יש השקעה. הסבר מספר אחד. הסבר מספר שתיים, הראשון היה של בית הלוי. הסבר מספר שתיים של הרב קוק. אומר הרב קוק, כל דבר שאינו בטבע, צריכו בהתחלה הקשה ולימוד, ואחר כך מתיישרים אל עשייתו. אבל מה שההכנה הטבעית גמורה בו, אין צריך לימוד מוקדם. כי האדם שט אל העשייה. תשמעו טוב, זה הסבר אחר לגמרי מבית הלב. באוניברסיטה יש מיליון מקצועות. אדיר. מדע התפתח בצורה אדירה. את הדברים המרכזיים ביותר לא לומדים באוניברסיטה. אהבת בעל אישה. אהבת אבא לילדיו. מדוע? כי זה לא צריך ללמוד. זה קיים בתוכך. ככה השם ברא אותך. השם ברא אותך שיש לך כוח שאתה רוצה להעניק לילדים. וכשאתה תעניק ותתן, אני אוהב את השמחה. מי שכדי להעניק לילדיו ולהרגיש שמחה צריך את האוניברסיטה, הוא מזכה. עובר הרב קוק, כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, הם אמרו, אנחנו מרגישים את החלק אלוקה ממעל הזה בתוכנו. אנחנו לא צריכים ללמוד כדי להבין מי אנחנו. כן, אחר כך יש הרבה לימוד, שזה בעצם מוציא את הכוח החוצה. שימו לב, לפי הרב קוק, כל מטרת המצוות היא לא למלא אותך קדושה, אתה כבר מלא. יש לך את אותו חלק הלא פעמימה. אתה מרחיב אותו על ידי הרגות בתורה. אבל אני נמצא בתוכך. לכן הם אמרו, אנחנו עושים, אל תיתן לנו הוכחות פיזיות, מתמטיות, שאתה קיים, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו יודעים את זה. בלי זה לא אני. זה החלק הלא קבימה שכל אדם צריך להרגיש. אני מחובר ריבונו של עולם, ועל ידי לימוד התורה אני מעצים את החיבור הזה. אבל החיבור הזה הוא התעודת זהות שלי. הוא לא משהו חיצוני, הוא לא לפנית שאני בא ללמוד עכשיו. הוא אני. אני רק מעצים את האני שלי. כמו שאדם שיש לו ילדים ונותן בפועל, אז הוא מעצים את כוח הנתינה, אבל כוח הנתינה נמצא בפוטנציאל גם כשאין לו ילדים. אומר הרב קוק, זה גם הכוונה, כפה לנהר כלילית. לא שהוא כפה בפועל, לא שהוא אמר אתם תמותו. אלא הוא הסביר להם, אם אתם מקבלים את התורה, אתם מגלים את מציאותכם העצמית. ואם לאו, כל המציאות כולה מתקוממת לנגדיכם. כי אתם מתקוממים מול עצמיותכם. אדם שלא מלא תורה, הוא אדם חסר. כי יש לו יהודי, יש לו את הכוח הזה בפנים, וזה כוח שלא בא לידי ביטוי, אז הוא אדם חסר. לכן אדם שלא לומד תורה, הוא גם לא יכול להיות שמח עד הסוף. השמחה היא רק משהו חיצוני, רגעי, אבל לא משהו עמוק, פנימי, שהוא חווה אותו. לכן אמרתי, מטרת הישיבה היא לא לתת לך קדושה. אותו חלק אלוק המנועל נמצא אצלך מיום הלידה. זה המעשה ונשמע לפי הרב קוק, יש לך את זה. זה תעודת זהות שלך, אם אתה תכחש לזה, אתה מתכחש למי שאתה. אבל כדי שזה לא יישאר משהו בפוטנציאל, סגור, בכלא, אלא משהו ששולט עליך, משהו שאתה נושם, משהו שאתה חי, משהו שמשמח אותך. אתה צריך את לימוד התורה כדי לקחת את הניצוץ הזה ולהפוך אותו להיות לביט. אז לפי הבית הלוי הקדמת נעשה ונשמע פירושו, אני רוצה ללמוד תורה כדי להיות רוחני, לא רק בשביל הפרקטיקה. לפי הרב קוק, נעשה ונשמע פירושו, אני רוצה לקיים מצוות כי אני מרגיש את החלק אלוק בתוכי. לכן הנעשה הוא ראשון. זה לא איזשהו משהו חיצוני שאני צריך ללמוד כדי להרגיש אותו, זה בילט אין בתוכי. אני רק לומד כדי להעמיק, כדי להפוך את זה לבלפיד, אבל הניצוץ כבר קיים. הסבר שלישי ואחרון. המהר"ל. המהר"ל מבין שהמילה נשמע פירושו נבין. נבין את טעמי המצוות. נבין את רצון השם. נבין. כמו שיש בספר החינוך. הוא קודם כל מתחיל עם הגדרת המצווה. ופרטי המצווה הלכתיים, ובסוף יש טעם המצווה. אז לפי המהר"ל, נשמע פירושו טעם המצווה. אומר המהר"ל, גזירת השם יתברך על ישראל לעשות מצוותיו. וישראל נבראו על דבר זה לעשות גזירת השם יתברך. אשר הוא גוזר עליהם. מכיוון שהשם ברא אותך עם חלק אלוקא ממעל, זה לא בחירה שלך. אם אתה לא עושה את זה, אתה פשוט מתכחש למי שאתה. אבל השם גזר עליך לקיים מצוות. כי זה התעודת, כמו שהוא גזר עליך לנשום. אין לך בחירה לנשום, כן, אתה יכול למות. אבל אם אתה רוצה לחיות, הדרך היחידה היא לנשום, אין דרך אחרת. אין לך בחירה, הוא לא אמר לך, או לנשום, או תעשה ככה, או תעשה ככה, או תעשה ככה. אבל הוא ברא אותך בצורה מסוימת. הוא ברא אותך בסדר מסוים שאתה רוצה לחיות רוחנית, זה על ידי תורה. וזה התפקיד שלך. אם לא תמת. אין בחירה פה. זה גזירה יתברך. ישראל נבראו על דבר זה לעשות גזירת השם יתברך אשר הוא גוזר עליהם. כמו המלאכים שהם נבראו לעשות שליחות בורם. ולפיכך מקדימים נעשה לנשמע. כלל הדבר. עכשיו נבין את ההקדמה. נעשה, זה מחויב ומוכח. נשמע, נבין את הטעם, לא מוכח. אז קודם כל אתה עושה את מה שמוכח, ואחר כך אתה עושה את מה שלא מוכח. ולכן קודם העשייה, לפי שהעשייה היא גזרה מן העילה מוכרחת, ואילו השמיעה היא מצד המקבל, היא אפשרית. זה גם הכוונה כפה להם הר כגיגית. הם רצו לקבל, אומר המהר"ל, אז למה הוא כופה? כי אם הוא לא היה כופה, אז אני הייתי אומר, רגע. אני צריך לקיים מצוות, כי הם החליטו לפני דורות שהם רוצים לקבל את התורה. אני לא מזדהה עם ההחלטה שלהם, נגמר הסיפור. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הם קיבלו תורה לא בגלל ההחלטה שלהם. הם קיבלו תורה כי לזה מיועדים, אם לא כל העולם נהפך להיות תוהו ובוהו. אז הם רצו, אבל זה מוכרח. מה שכפה עליהם ההר, שלא ילכו ישראל, אנחנו קיבלנו את תורה מעצמנו. ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים את התורה.
אבל זה לא כך. כי התורה כל העולם תלוי בה, ואם לא הייתה התורה אלא העולם חוזר לתום ובואו.
לכן אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה. שאי אפשר זולת זה, שלא יחזיר העולם לתום ובואו. מה אנחנו לומדים משלושת הפירושים האלו, וזה אני מסיים. מבית הלב אני אבקש ללמוד מה המטרה שלנו כאן. להיות רוחניים, להידמות להשם על ידי עסק התורה. להפוך את הניצוץ ללפיד. קראו את המשפט הזה, חבר'ה.
מהרב קוק אני מבקש ללמוד את זה שהניצוץ הוא חלק ממי שאתה. זה בילד אין בפנים. כל מה שאתה עושה אתה רק מגלה את עצמך, אתה מבין את עצמך יותר טוב. אבל הניצוץ הזה הוא האישיות שלך, הוא עתידת זהות שלך. אתה מרחיב אותו, מעמיק אותו, מגדיל אותו. אתה לא לוקח משהו זר. אתה לוקח את מי שאתה. ובמערב אני מבקש ללמוד שאנחנו פשוט עוסקים בבינן העולם. אם עם ישראל היה מקבל תורה, העולם היה נהפך להיות פה רבו. והשירות שלנו בישיבה, ואני אומר שהמשפט קשה, אבל המשפט שאני מאמין בו כל חיי, היא לא בונוס. היא לא, טוב, יכולתי להיות אחר, יכולתי לעשות משהו אחר, ואני לוקח על עצמי איזשהו תענוג לשבת וללמוד. כמו שמדינה קבלת התורה היא לא בונוס. ולכן כפה עליהם הרכגיגית להסביר להם, זה אתם חייבים לעשות. אני מאמין שכל יהודי חייב להיות בישיבה כמה שנים. זה לא איזושהי תשופה, זה לא איזושהי בחירה. הוא חייב. כי אחרת הוא פשוט מתכחש למישהו. יש לו את אותו חלק אלוק עמימה, זה כמו אדם שלא ייתן בחיים שלו. אז את כוח הנתינה הזה שיש לו ויכול לשמח אותו ויכול לרומם אותו, הוא בחיים לא משתמש, אז הוא נכה. כי יש לו כוח, תחשבו על אדם שלא מדבר. הוא בחיים לא יכול לשמח. כי יש לו כוח דיבור, הוא לא משתמש בזה. יש לנו כוח כיהודים להיות רוחניים. והישיבה המטרה שלה היא להעצים את הרוחניות. ומי שלא עושה את זה, פשוט לא מרגיש וזה לא מחיה אותו ולא משתמש בכוחות שיש לו. לכן הישיבה היא לא איזושהי צ'ופר. היא הכרחית בשביל החיים. כדי שנהיה אנשי קודש. כי זה התפקיד של עם ישראל, בלי זה העולם לא קיים. אני חושב שזה נותן, שלושת הפירושים האלה נותנים הבנת עומק מה זה ישיבה, הבנת עומק מה נדרש מאיתנו, והבנת עומק כמה תורה יכולה ליצור שמחה בעליו. מי שאכן זוכה שהניצוץ נהפך להיות לפיד, זוכה לשמחת עולם ולהשגחת השם ולקרבה להשם ולדביקות בהשם, והוא נהפך להיות יותר ויותר ויותר רוחני, והתאוות מקבלות מקום יותר ויותר דק שצריך להיות, אבל בפרופורציה הנכונה, במינון הנכון. יהי רצון שכל ימינו, לפי כל אחד מהפירושים וכל אחד מהמשמעויות של המילה נשמע, נזכה גם אנחנו כל חיינו, לא רק בישיבה,
כל חיינו להקדים נעשה לנשמה.